כל חי אונליין, 93fm.co.il.
לא בדיוק הדבר המתאים, ושאלת את אבא כיצד לנהוג, ואני רוצה להגיד לך שתשובתיו של אבא לנושא הזה, זה היה מפליא כיצד אבא היה בודק ואומר, תראה, תנסה לצאת מזה באיזה צורה שהיא, כדי שלא תצטרך לדרוך שם על מפתן, על מפתן ביתם, ותנסה לעשות משהו ובכל הדברים האלה. את התשובות הדיפלומטיות הללו כיצד, אם נשאר לי משהו, אני מקווה שאיזה טיפות מהשכל הישר שאני למדתי מאבא זיכרונו לברכה.
עכשיו,
זה מה שחסר לי עד היום.
כשאתה חוזר חזרה לארץ, הרבה התייעצת איתו. בנושא עבודתך במשרד החינוך, הראית לו תוכניות, והוא גם יעץ לך הרבה.
כן, נכון.
עכשיו, מסביב לרב שך מסתובבים המון סיפורים. יצאו במשך 4 שנים הרבה סיפורים על דמותו, וכל אחד, כל אחד יש לו סיפור אישי עם הרב שך.
נכון, ידידי הבא עובדה.
כן, עכשיו, יש סיפור שקשור גם אליך לשכונה שלך. הסיפור עם הילדה בת 16 עם הפסיכולוג באמצע הלילה.
יא, זה סיפור. תראה, אבא דאג מאוד, אבא דאג מאוד מאוד לתלמידיו. וזה הדאגה שלו לתלמידיו, אני חושב שזה הדבר הייחודי שמייחד אותו. זה הוא לא היה רק היה ראש הישיבה נותן את השיעור וכל זה. הוא היה דואג, הוא היה תופס למשל בבוקר שהיה נכנס לישיבה, זה היה אחד הדברים מופלאים, הוא היה תופס את היד ואומר, אכלת ארוחת בוקר הבוקר? מה אכלת? לא מספיק, אתה צריך לאכול יותר, אתה נראה לי קצת יותר מדי זהו. הוא היה, אתה מראה את הדאגה שלו, רד עכשיו ותאכל עוד משהו, מכיוון שאתה לא נראה לי כל כך טוב, כנראה שלא אכלת מספיק. אז היה בחור שבאו אליו, וסיפרו לו על בחור, שנדרדר קצת, והוא זהו. והוא אמר שהוא נוסע, הוא רוצה לקחת, הוא התקשר לפסיכולוג בירושלים, שהוא היה ממש אחד מתלמידיו, או שאחד ממקורביו, אני לא יודע אם הוא למד אצלו, או שהוא שמע אצלו איזה שיעורים, ושאל אותו, והתקשר אליו, אמר, תראה, יש לי מקרה מיוחד שאני רוצה להביא אותו, שאתה תראה מה המצב, מה קורה לו. אז הוא אומר, אני אביא אותו הערב. אז אומר לו הפסיכולוג, כבוד ראש הישיבה, הוא לא צריך לטרוח, הוא לא צריך לטרוח. אז הוא אומר, לא, 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 אני צריך להביא אותו. הוא אומר, לא, 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 אני לא יכול שאתה תביא אותו, אתה תיסע במיוחד בבני ברק ובכל הדברים האלה. אז הוא אומר, בסדר, בסדר, לא משנה, הערב הוא בא אליך. בקיצור, הבחור מגיע, זה היה ב10 בלילה, הוא דפק בדלת, הפסיכולוג כבר יודע על הבחור הזה, הוא נכנס, יושב איתו, שעה, שעתיים, מדבר איתו, אני לא יודע מה בדיוק, איך, מה היה הסיכומים, כל הדברים האלה, והבחור נפרד ממנו ויורד ונוסע. והפסיכולוג אינני יודע, למחרת בבוקר אומרים לו השכנים, תגיד לנו, מה קרה כאן? מה היה כאן? אתמול בלילה הסתובב באמצע הלילה כאן, הרב שח למטה, מה היה? מדוע הוא בא? מה? הרב שח היה למטה? התברר שאבא לא רצה לגרום לו, הוא אמר שהוא לא רוצה שיבוא, אבל הוא הביא את הילד, חיכה לבחור הזה למטה, הסתובב לו ברחוב, וחיכה עד שהוא סיים את כל הטיפול הזה אצל הפסיכולוג, והיא לקח אותו בחזרה לבני ברק.
לסיום ובפרועים בדקה, מה עברו 4 שנים, מה חסר לך?
אוי, הוא חסר לי בכל, אני רוצה להגיד לך, לשאול אותו, להתייעץ איתו. לי באופן מיוחד חסר את הדבר הזה, אני רציתי שיראה כיצד נינב, זה הנכדים שלי, כיצד הם גדלים, וכיצד הם מתפתחים, וכיצד הם שואלים. ברוך השם, אני רוצה להגיד לך, והם גדלים ממש במסורת ישראל ולתורת ישראל, וזה חסר לי. רציתי את הנאה הזאת שיראה כיצד נכדיי, שהם נינב, כיצד הם גדלים, והוא היה נהנה כפי שאני נהנה. זה מה שחסר לי באופן מיוחד אל אבא שהוא.
זה פשוט רק לציין שהוא גם היה לו קשר טוב עם שם ביתך אמליה ובנך דורון.
זה משהו שבני היה בצבא ושהוא היה במלחמות, הוא היה מתקשר יום יום הביתה לשאול אם אנחנו שמענו ואם הכל בסדר ובכל הדברים האלה, ושבני היה נוסע וחוזר משדה הקרב, אפילו מאיפה שהוא היה, הוא היה בא לישיבה כדי להגיד שלום לסבא שלו. וגם אני רוצה להגיד לך, הוא היה אבא סבא למופת, אבל בעיקר הוא היה האבא של תלמידיו, וזה מה שאני מתאר לעצמי שרבים מרגישים בחסרונות.
תודה רבה, רב אפרים.
אני מודה לך, כל טוב, ושנשמע בשורות טובות.
אמן, אלה טוב.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל. ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 1-800-677-777 1-800-677-777 סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי, עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר, עד הבית, במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה, חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
עוברים עכשיו לסמארטפון השמור של הדרן, הכולל את כל מה שצריך לצורכי פרנסה, ובחשרות בית דין צדק בני ברק. חייג ותעבור, 0722-555-5588.
ההפתעה הגדולה של חודש כסלו, והפעם נסיעה מיוחדת לנשים עם הרבנית לסרי לקברות הצדיקים שבאוקראינה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הבעל שם טוב הקדוש, רבי נתן ורבי נחמן מברסלב, 26-29 בדצמבר.
השם ישמור אתכם לעד, איזה תענוג, זה שמחה גדולה. כל הנשים מוזמנות עם הרבנית לסרי לבוא להתעלות. ברוך השם, כל מי שנסע איתנו חזר עם הרבה הרבה ישועות.
חייגו עכשיו, 058-329-56 56-058-329-5656.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
אני מאוד מצטער שאני מפריע, אבל אין לי ברירה, זה פיקוח נפש. אלו לא מדבקות תמימות, המדבקות האלו עבות יותר ממדבקות רגילות, בגלל שהן מכילות אבקה.
אבקה? בתוך המדבקה? איזו אבקה?
אבקה רעילה ומאוד מסוכנת, היא מכילה נגיף קטלני.
מה זה דיבור?
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
מיד בתום השיבה ביקשתי מהרב דוקטור אפרים שח, שהייתי מיודד איתו, לבוא לאחד מהפני הרדיו הפיראטים של אז ולדבר על מרן הרב שח. דיברנו במשך כמה שעות, אבל את הכל אי אפשר להביא. אני אביא לכם קטעים בתוך שיחה גלויה ומעניינת של דוקטור אפרים שח על אביו מרן הרב שח. הרב דוקטור אפרים שח נולד בעיירה קלצק. הוא עלה לארץ כילד, ובר מצווה שלו הייתה בשכונת כרם בירושלים. למד בישיבת תפארת צבי כמכינה לישיבת חברון, אחר כך עבר לישיבת חברון בגיל 16. הוא גם בתקופה הזאת בולע גם ספרות כללית, וב-1951 הוא מורה בכפר הדסים, שם מכיר את אשתו תמר. 1955 הוא רב בקהילה חרדית בדרום אפריקה. 1960 הוא עובר לאוטווה שבקנדה, מנהל בית ספר, לומד פילוסופיה והיסטוריה. 1963 בניו יורק בישיבת פלטבוש בלימודים בישיבה, בישיב אוניברסיטי, הוא מקבל שם תואר דוקטור. 1975 רב אפרים חוזר לארץ ומנהל את אגף חינוך ותרבות בנתניה. 1976 הוא מנהל את אגף למבוגרים במשרד החינוך, פרויקטים שונים ומגוונים, ומאז רב אפרים עוסק ומפרסם מאמרים שונים ביהדות. ערב טוב רב אפרים.
ערב טוב ורח. רק לתיקון אחד.
כן.
עליתי ארצה, או חזרתי ארצה, ב-1970, תפשין למד, ובתפשין למד נכנסתי לנתניה, ובתפשין למד א' נכנסתי למשרד החינוך בתפקידים כפי שהגדרת אותם בצורה הנכונה ביותר.
רק לא התייחסתי לאגף שחר, שזה אני עד היום לא יודע מה זה.
נכון.
אבל זה בסדר.
אני אומר לך, הידע שלך על עודתי זה מפליא.
טוב, עכשיו אנחנו לפני 4 שנים, כשדיברתי איתך, זה היה שבועיים אחרי פטירתו של אבא, וישבנו והפלגנו בהמון המון סיפורים. ומכיוון שאני לא רוצה לחזור על ההיסטוריה של אז, אני רוצה להגיע להיסטוריה של ארץ ישראל. אני רוצה להתמקד על ההיסטוריה פה בארץ, כשאתם מגיעים לארץ ישראל בעונייה, עם כל הסיפור דרך אודסה וסוריה ולבנון וראש הנקרה, והמסע המרתק של גדולי עולם שישבו איתכם ביחד בעונייה. אתם מגיעים לירושלים, אל בית דודך, לשכונת מזכרת, אם אני לא טועה?
נכון.
אל בית דודך רבי סזל ממלצר.
נכון.
ואתה מוצא, אתה מגיע לירושלים, ואתה נער. איך נראית לך ירושלים?
אני אגיד לך, אני הייתי מופתע מאוד, מכיוון שלא הייתי רגיל לדבר כזה, לראות עיר כשאני התחנכתי על אהבתי, ותחזן העניינה בשופרה לציון, והנה אתה נמצא בתוך ירושלים. אז אפילו בהיותי עוד ילד, ההתרגשות שלי הייתה מעל ומעבר. ונוסיף לך רק עוד קטע אחד, שאני לא זוכר אם דיברתי על כך לפני 4 שנים, כאשר בתקופה מסוימת חשבנו לעבור לתל אביב, מכיוון שאבא קיבל עבודה בישיבת הרב מיר, בישיבת היישוב החדש, אז אני ביקשתי מאוד שאני הייתי רוצה להישאר בירושלים, כי זהו כל החזון שלי, להישאר בירושלים. כי ילד עוד ביקשתי את הדבר הזה.
עכשיו, מרן הרב שחר מקבל תפקיד כרם, כמלמד בישיבת עץ חיים, ששם היה רבי סזלמן ראש הישיבה. הייתם אצלו בבית, ומשם בפרוטקציה דרך לרבל תשוב, או לא, אולי לא פרוטקציה, הוא ביקש מרבל תשוב שייתן לכם איזשהו חדר או איזשהו מקום בשכונת קרן.
נכון.
ואתם עוברים לבית ברחוב בשכונת קרן, בית של חדר וחצי, עם 2 אלמנות שגרות למטה. אחרי זה רווח לכם כאחת אלמנות עזבה ועברה חזרה מחוץ לירושלים, אבל קיבלתם חדר וחצי קטן עם מה שנקרא שכונה של פעם בירושלים, עם לול של תרנגולות, עם עץ כזה של, היה לכם משהו כזה קטן. איך אפיין אז שכונת קרן? איך היית נראית השכונה אז?
זה היה משהו, זה היה משפחתי, כי אנחנו ידענו בדיוק על כל הסובבים אותנו, ואנחנו היינו קשורים שם לכל השכינים, והיה לנו את החצר, ועם העץ הבודד הזה, ועם כמה תרנגולות, ועם כמה ביצים שהתרנגולות הטילו, וזה היה האוכל שבעצם מה שיצא אכלנו. אתה יודע, חיינו אז מאוד בצמצום. וזהו, אלה היו החיים. ואמא חזרה לעבודתה כמטפלת בחולים, וזה הדבר שממש הרזיק אותנו. שזה... ונתן לאבא להמשיך את הלימודים, שזהו בדיוק היה רצונו בכל החיים.
עכשיו הוא באותה תקופה הוא בישיבת נוברדוק, ואחרי זה הוא מתחיל לנסוע לתל אביב, לישיבת היישוב.
לא, לא, בהתחלה זה התחיל עם יישוב.
התחיל עם היישוב, כן.
למחרת בואנו ארצה, שהיינו בביתו של רבי סזלמן, מופיע הרב אמיר זיכרונו לברכה, שהיה הרב הראשי של תל אביב, ואמר שהוא שמע שרב שח מישיבת קלצק ומישיבת לונינץ הגיע ארצה, והוא היה רוצה אדם כזה שיקח את רשות הישיבה יישוב החדש. אז רבי סזלמן אמר, נשאל את הרב שח. אז נכנס אבא לחדר, דודי רבי סזלמן זיכרון צדיק לברכה הכיר לו את הרב אמיאל, והרב אמיאל אמר לו שהוא מציע לו את המשרה הזאת. השאלה הראשונה של אבא שהיה לרב אמיאל, תגיד לי, מי הוא ראש ישיבה היום? אז הוא אמר לו, ראש ישיבה היום זה רב טרופ. אז אמר לו, תראה, אני לא רוצה לקחת שום תפקיד של מישהו אחר. אז אמר לו, לא, לא, זה בא בדעתו של רב טרופ, כי רב טרופ רוצה מאוד ש... שהרב שח יקבל גם כן את רשות הישיבה. אז חכמה רבה. אם זה איזו ישיבה רגילה כמו שאני רגיל אליה בישיבת קלצק ובישיבת לונינץ, זאת אומרת, כן, זו ישיבה כמו שכל הישיבות. אמר רבה, בסדר. אומר לו רב אמיאל, הרב שח, יש לי בעיה אחת שזה השוני מכל הישיבות האחרות. אצלנו בישיבת הרב אמיאל, שישוב החדש שנקרא, מלמדים בעברית. ולכן השאלה שלנו, אם אתה יכול להעביר את השיעורים בעברית. עונה לו, אבא, אני לא מבין מה הבעיה, אדם שמתפלל בעברית ולומד וקורא חומש בעברית והכל בעברית, אז מה הבעיה להגיד שיעור בעברית? זה לא היה העברית של בן יהודה, אבל הוא ידע בעובדה שאבא מיד כאשר הוא התחיל לתת את השיעורים, הוא התחיל לתת בעברית, והבחורים הצעירים הללו שדיברו רק עברית ביישוב החדש, הבינו אותו. ואז זה קרה. טוב, אני אשאיר לך לשאול את השאלות, מה שקרה לאחר שהוא נכנס לתפקיד ביישוב, את היישוב החדש.
כן, ואז מופיע רב אברום פרבשטין, שאברך צעיר, ובא בשם החזון איש.
לא, הוא לא בא בשם. הוא במקרה היה אצל החזון איש בבני ברק. ואחר כך הוא בא ליישובות, אני לא יודע אם הוא בא בכוונה או לא בכוונה, אינני יודע בדיוק את הסיבה. והוא מספר לאבא, והוא אומר, תראה, אני עכשיו בא מבני ברק, ואני דיברתי עם החזון איש, ואני סיפרתי לו שרב שח שהגיע ארצה, והחזון איש שמע על אבא רב חיים מייזר. רב חיים מייזר גרודז'ינסקי הודיע כבר לחזון איש שיגיע הרב שח, שאבא לא הכיר את החזון איש, והחזון איש לא הכיר את אבא, כי החזון איש היה בארץ. ואז יגיע וכו'. אז הוא מספר לו, רב אפשטיין, זכון צדיק לברכה, שאבא קיבל את תפקיד להיות ראש ישיבה ביישוב החדש. עונה לו החזון איש, אספסניש דברים, זה לא מתאים לו. זה הכל מה שהוא אמר. אז הרב אברום פאפשטיין בא ומספר את זה לאבא, שהוא בא שם החזון איש, והחזון איש אמר את המשפט הזה, אספסניש דבר הרב שח. זה לא מתאים לרב שח להיות שם. אז זהו מה שהוא בא לספר לאבא באמצע בתוך ביישוב את היישוב החדש.
ואז הוא קם, הוא עוזב את היישוב החדש עם ביטחון גדול, כשאמא גם שואלת איפה, מה נאכל, מה נעשה. ואז חוזרים חזרה לירושלים.
חוזרים חזרה לירושלים, רב שזה
אומר. זה בסדר. אתה כל הזמן בתקופה הזאת היית בירושלים.
לא, לא, לא.
היית ביחד עם אבא שם ביישוב.
אני עברתי לתל אביב, קיבלנו דירה אפילו ברחוב מרכז בעלי מלאכה. רב אמיר זכרונו לברכה סידר לנו דירה, ואני התחלתי ללמוד בהיכל התלמוד. היה לנו שם תלמוד תירה, אני ישיבה קטנה, והתחלתי ללמוד שם. ואז אני זוכר שאני חזרתי מהיכל התלמוד לבית במרכז בלמלאכה, ואמא אומרת, שמעת אבא אמר שאנחנו חוזרים חזרה לירושלים? אמרתי, רק הגענו. אז הוא אומר, אבא ככה אמר, הוא שמע את זה מהחזון איש, וכאשר החזון איש אמר, זהו, אין מה להתווכח.
ואז אתם עולים חזרה לירושלים.
נכון.
עכשיו אני רוצה להחזיר אותך עוד קצת אחורה לבר מצווה שלך. בר מצווה שלך היה משהו שדי מרתק.
נכון.
מי שישב ממנך או מי שישב משמאלך. בוא ספר לנו איך נראה בר מצווה של פעם בירושלים.
טוב, תראה, זה קשה לתאר את זה היום לדור הצעיר, את צורות הבר מצווה, ואני בטוח שרבי ישראל גם אתה זוכר בוודאי את מסיבות הבר מצווה שהיה. דבר ראשון, הבר מצווה זה היה שעליתי לתורה בשבת, פרשת מקץ, בישיבת עץ חיים, עץ רבי ישראל זלמן, הוא היה ראש ישיבת עץ חיים, ושם עליתי לתורה, וקראתי את פרשת השבוע, וקראתי את ההפטרה, ונאמרתי כמה מילים בדרשה שם בישיבה. חזרנו הביתה ובשביל, עשינו בבית את המסיבה, ינה מסיבה, ינה, זה לא היה משהו...
לא בורק אז ואופות.
אני יודע איזה עוגות, הלקח, אני יודע באיזה שתייה, וזה הייתה, זה היה מסיבת במצווה. מי שבא, זה כל אלה שהכירו את אבא, אז תראה, היה לנו ככה. מצד ימין ישב הצעיר בליזה יודל, מתינקו, ראש ישיבת מיר, שבאנו איתו יחד באותה אונייה. היה רב זלמן סורוצקין שבא איתנו באותה אונייה. מצד שמאל, רב שבצי יוגו, ראש ישיבת קמיניץ, שהגיע איתנו באותה אונייה. מצד שמאל ישב דודי רב זלמן מלצר, רב חצקו סרנה, ראש ישיבת חברון, וכל זה. ובאו לשמח אותי את הילד הקטן שאני עולה לבר מצווה, וזהו, ואני נוטה ואני פתחיל לומר את הדרשה. ואני במקרה למדתי את הדרשה טוב, הייתי לא רע בנושא הזה. כנראה שאבא הצליח להרדיר לתוכי את הדברים האלה בצורה. אני עשיתי את זה לא בעל פה, אלא עם הספרים על השולחן, כי אתה יודע, השולחן היה חצי ריק. לא היה שם כל מיני מטעמים שהיום זה ממלא את השולחן, ואין מקום לשים ספר. אצלי השולחן היה כמעט ריק, כי לא היו מטעמים. אז היה לי את הרמב״ם.
וגם מתנות לא קיבלת.
מה?
וגם מתנות לא קיבלת.
איזה מתנות. אני אומר לך לספר על איזה המתנות הגדולות ביותר, זה היה איזה את נובע, ינה נובע, את זהו, זה היה המתנה הגדולה ביותר שאני קיבלתי. חוץ מזה, קיבלתי ספרים, קיבלתי ברבזיור ומשניות, קיבלתי איזה. ואני יושב, אני מעלה ומתחיל לומר את הדרשה, ואני, כפי שאמרתי לך, במקרה ידעתי את הדרשתו, ובאמת מוצר אותי ברבזיור ואומר, אפרואים, אבל הרמב״ם אומר אחרת. אמרתי לו, ראש שיבה, הנה לך הרמב״ם, שאני אומר לך, אני קורא את זה בדיוק מילה במילה.
אני, עד כמה שאני זוכר לא אמרת לו ראשי ואמרת לו רבלי זיודל?
אני לא, אני הייתי קורא לו רבלי זיודל, כן, אני לא יודע. אם באותו מעמד, אני חושב, אולי שמכיוון שהיו שם כל כך הרבה גדולי תורה, אז אולי אני התביישתי לקרוא לו בשם. אינני זוכר את הפרטים על זה, אבל אני זוכר שאני אמרתי לו את כל הדברים האלה, אז הוא אומר, או, בסדר גמור, בסדר גמור, זה ארגות, זה ארגות, והמשכתי. אחרי איזה 5 דקות, הוא שואל אותו עוד שאלה. אומר לו רבי סזלמן, שיושב משמאלי, אוי רב, זה יורו, זה לא סתם מופת, מה אתה מפריע לו, וכולו וכולו. אומר לו רב, זה יורו, ירזק מרנית זה עם פטר, אתה, רב סזלמן, רק הדוד שלו, יבנה ברודר, ברגפורות זה המן אישית, אני אחיו, אני נסענו, הפלגנו יחד באונייה, לי מותר לשאול אותו. זה היה הדבר שזה... משהו, כל הבחורים שלמדו איתי בישיבת פרץ צבי, שהיום הם ראשי ישיבות ורבנים גדולים, שישבו ושמעו את הדו-שיח הזה בין רב אליהו, ראש ישיבת מיר, ורב זלמן, שהיה סגן ראשי הישיבות בירושלים, זה היה מפליא לשמוע את הדברים האלה, זה היה משהו יוצא מגדר הרגיל. לאחר שאמרתי את הדרשה, ובאמת הייתה דרשה די ארוכה, והם ישבו ושרו, הבחורים שרו קצת שירים, ואז אני ראיתי מהחלון, מכיוון שהחלון שלנו בבית של רב אלתרשוב, אפשר היה לראות את הרחוב שהולך בשנלר, וראיתי שרב אלבלה עומד שם למעלה.
הרב מבריסק.
הרב מבריסק. ואז כאשר חלק מראשי הישיבות נפרדו ויצאו, אז רב אלבלה ירד. מה זה גרם? נראה שכל רב אלבלה זה גדול התורה, אבל זה גרם לי שהייתי צריך לחזור על הדרשה בפעם שנייה, וברוך השם קיבלתי די קומפלימנטים מרב אלבלה על הדרשה הטובה וברכות וכו' וכו' וכו'. ואבא שמח, וכמובן שאני שמחתי.
זה כבר היה, רב אלבלה מבריסק הגיע כבר לקראת חצות.
זה היה כבר מאוחר, כן, אני זוכר, הייתי צריך לחזור על הדרשה מבראשית, מכיוון שזה היה בדיוק מילה במילה עם כל הנקודות שאני כבר ידעתי לדורם אחרי השאלות שבקודם רב אליעזר יודל שאל אותי, אז כבר ידעתי בדיוק איפה להדגיש וכיצד להדגיש את הדברים האלה שלא אשאל עוד פעם.
עכשיו, היה קשר מיוחד בין מרן הרב שך לבין הרב מבריסק. חוץ ממה שהיה מביא לו ביצה בבוקר, מהתרנגולת הטובה שהייתה לכם.
התרנגולת שלנו, כן, אחד הביצה האחת הייתה תמיד עוברת לרב אלבלה.
עכשיו, הוא קיבל גם ממנו הסכמה מאוד חשובה לספר.
אויה, הסכמה שלו לספר השני. ההסכמה לספר הראשון של אבי עזרי, אבא זיכרונו לברכה, קיבל את זה מדודי רב זלמן, ואת ההסכמה השנייה מרב אלבלה זה לספר השני. זה היה דבר שאבא לא רצה לפרסם את זה, מכיוון שהוא חשב שזה יותר מדי, ורב אלבלה הרגיש ש... שאבא לא מעוין, אז הוא שלח את רבי יושב בר הבן, זיכרונו לברכה, הבן, והוא אמר לו, תגיד לו רב שח שאני נותן לו את הדברים האלה, ואני מצפה ואני רוצה שהוא יפרסם את זה. והוא שאל, תגיד, רב שח, אתה רצית לפרסם את זה? זה אומר, באמת, את האמת היא, רציתי רק שיראה את השיעורים הללו, ולא חשבתי שזה ראוי לפרסם את זה. אבל רבלבלי, זה ממש דרש שאבא יפרסם את זה, וזו הסכמה ייחודית, ייחודית.
עכשיו, הייתי רוצה במספר דקות להתייחס גם לאמא שלך. והיא הייתה אחות, רופאה, היא עבדה בתחילת הדרך, היא עבדה אצל דוקטור מוסקט.
אוי,
ואחרי זה...
הידע שלך הוא מפליא אותי.
דוקטור מוסקט גם הגיע לארץ.
הגיע ארצה עם צבא אנדרוס, הצבא הפולני.
ב-1942 הוא מגיע לארץ. ואז האבא מדבר אותו גם בפולנית.
מה זה? הוא היה בן בית אצלנו, והוא גוי. הוא לא יהודי, ואיך שאבא טיפל בו. ואני זוכר כילד, אני שאלתי אז את אבא, תגיד לי, מה מיוחד? ומה אתה כל כך רץ אחריו? הוא אומר, תראה, הכרת הטוב. אתה יודע שבקלצק חיינו בגלל זה דוקטור מוסקט. כי דוקטור מוסקט היה הרופא של קלצק, אבל את הטיפול בחולים של הישיבה ושל כל הקהילה היהודית הייתה עושה אימא. זאת אומרת, אימא הייתה ממש יד ימינו של מוסקט. ולכן אם חיינו והצלחנו לחיות שם, כי אבא ישב ולמד, אז זה רק היה בשביל דוקטור מושקט. לכן כשדוקטור מושקט הגיע ארצה עם צבא אנדרוס, אז אבא ממש טיפל בו, וזה היה משהו לא רגיל לראות איך שאבא הסתובב מסביבו.
זה היה הכרת הטוב שאבא תמיד הקפיד על זה. סיפרת לי בזמנו גם על לוויה שהולך על ידי אחד בשם שואלייב, זה אותו יהודי שנתן לו מעיל.
נכון, זה היה כאשר אבא למד בסלוצק. אוי, זה היה בחורף, כי הוא לא היה לו שום בגדים.
הוא ישב בישיבה לבד, כולם הרי ברחו.
נכון, כולם ברחו, זה מלחמת העולם הראשונה, ואז הוא ישב ככה מקובל בפינה בבית המדרש, וזה התנו כבר קבע, והיה לו קר, והוא ישב לו עם החוצה, וישב ולמד, ופתאום יהודי נכנס מתוך הקהילה, וראה את אבא יושב ככה ויושב ולומד, אז הוא אמר לו שיש לו מעיל, והוא הביא לאבא מעיל כדי שהוא יתכסה בו. אז עוד פעם, ההכרת הטוב הזה שהאבא זכר את המעיל שהאדם הזה נתן לו, שזה גרם שאבא, כאשר האדם הזה נפטר בארץ, הוא היה בתל אביב, שהגיע לתל אביב, שהביאו לקבור אותו בבני ברק, אז אבא הלר ברגל, כי הוא אמר, מגיע לו, האדם הזה יציל את חיי.
עכשיו נחזור חזרה לאמא, היא פה בארץ כדי לפרנס את הבית, היא עובדת אצל דוקטור ישראלית.
נכון.
ברחוב יונה.
ישראלית היה בגאולה.
בגאולה, ברחוב יונה, פינת מלכי ישראל, שם היה...
זה פינת מלכי ישראל, אז היה שכונת גאולה.
אז היה שכונת גאולה, שם הייתה הקליניקה שלה.
נכון.
עכשיו אותו זמן אבא נוסע ללומג'ה ואחרי זה...
נכון, בפתח תקווה, ואחר בישיבת קלצק ברחובות. ואז זה היה ביום אחד כאשר הרב כהנמן זיכרונו לברכה פגש את אבא בתחנת האוטובוס שאבא נסע היה מירושלים לרחובות, אז הוא אמר לו, אני בא אליך עכשיו כי אני רוצה שאתה תבוא לבני ברק.
וזה היה בתפשין י' א', כמדומני הוא עובר לבני ברק, ומשם הוא נשאר בפונביץ' עכשיו. אתם עברתם אז לבני ברק?
אני לא, אני אגיד לך, אני כבר, תפשין י' ד' כבר הייתי נשוי, אני התחתנתי בתפשין, תפשין י' ג', ובתפשין י' ד' כבר אני לא הייתי בבית, ואני זוכר שאבא ואמא ואחותי, אחותי כבר גרה בבני ברק בעצם, מכיוון שמאיר ברגמן, גיסי זכר, ראש הישיבה, הוא כבר היה בבני ברק. לכן עברנו לבני ברק שם בדירה, יחד עם משהו רב כהנמן, זיכרונו לברכה, השיג לאבא.
עכשיו, ואתה במהלך החיים מתקדם ונוסע גם לחוץ לארץ, זה הופך להיות גם רב בקהילה בדרום אפריקה.
דרום אפריקה.
דרום אפריקה ואחרי זה באוטווה. אביך מתכתב איתך, ושולח לך מכתבים.
שבוע... לפני שבוע, זה היה ממש לקבל מכתב שבועי ממנו.
כן, ומסופר גם שהוא היה מחכה למכתבים שלך.
כן.
הוא היה בדרך חזרה,
לי,
הוא היה יורד מאולם הישיבה ועובר, כן, או אפילו לפני השיעור, שואל אם יש...
שואל את המזכיר אם הגיע מכתב.
אם הגיע מכתב. עכשיו, יש שני מכתבים מעניינים ששלחת עם שאלות לאבא מהקהילה, אחת מדרום אפריקה ואחת מאוטווה. מה המאפיין? מה יש במכתבים האלו?
הייתה לי בעיה קצת באוטווה, בדרום אפריקה. היה יהודי שהיה נשוי לי... היה נשוי לגיורת. אינני יודע בדיוק איזה גיור, אבל הוא היה בקהילה. ואז רצו לבחור אותו להיות בתפקיד מרכזי בקהילה. ואז היהודי הזה נסע לארץ. והוא בא והתחתן בארץ, והוא בא וחזר נשוי. ואני שאלת את אבא, הייתו? האדם הזה הוא כהן. כיצד זה הדברים האלה? ואני שאלתי את אבא, איך ייתכן שבארץ עשו את הדבר הזה? ואז אבא בירר מה שקרה, והתברר שזה בטעות קרה, והם לא ידעו, והוא לא סיפר לאף אחד שהוא כהן, וכנראה זהו. ואלה, זה היה צורת השאלות שאני שאלתי את אבא.
והיה עוד מכתב אחד ששלחת אליו עם שאלות?
היו שאלות כלליות בעניין, למשל... גם בדרום אפריקה, בעיקר בקנדה, בתפקידי הייתי צריך להיות קשור קצת עם הקהילות הלא יהודיות במקום. ואז היו שאלות, הזמינו אותי פעם שאני אבוא ולאיזו ישיבה, שזה היה בכנסייה נוצרית. ואני שאלתי את אבא, תגיד לי... תראה, אני בתפקיד מסוים, אלה הם אנשים שנמצאים בקהילה שיחד, לא, זאת אומרת, לא בקהילה היהודית, בקהילה הכללית, ומזמינים אותי ואינני יודע כיצד לנהוג. אני יודע שלהיכנס למקומות כאלה זה לא בדיוק הדבר המתאים. ושאלתי את אבא כיצד לנהוג, ואני רוצה להגיד לך שתשובתיו של אבא לנושא הזה, זה היה מפליא כיצד אבא היה בודק ואומר, תראה, תנסה לצאת מזה באיזה צורה שהיא, כדי שלא תצטרך לדרוך שם על מפתן, ביתם, ותנסה לעשות משהו, ובכל הדברים האלה. את התשובות הדיפלומטיות הללו, כיצד, אם נשאר לי משהו, אני מקווה שאיזה טיפות מהשכל הישר שאני למדתי מאבא זיכרונו לברכה.
עכשיו,
זה מה שחסר לי עד היום.
כשאתה חוזר חזרה לארץ, הרבה התייעצת איתו. בנושא עבודתך במשרד החינוך, הראית לו תוכניות, והוא גם יעץ לך הרבה.
כן, נכון.
עכשיו, מסביב לרב שך מסתובבים המון סיפורים. יצאו במשך 4 שנים הרבה סיפורים על דמותו, וכל אחד, יש לו סיפור אישי עם הרב שך.
נכון, ידידי הבא עובדה.
כן, עכשיו, יש סיפור שקשור גם אליך, לשכונה שלך. הסיפור עם הילדה בת 16, עם הפסיכולוג באמצע הלילה.
זה סיפור. תראה, אבא דאג מאוד, מאוד לתלמידיו. וזה הדאגה שלו לתלמידיו, ואני חושב שזה הדבר הייחודי שמייחד אותו. זה הוא לא היה רק היה ראש הישיבה נותן את השיעור וכל זה. הוא היה דואג, הוא היה תופס למשל בבוקר שנכנס לישיבה, זה היה אחד הדברים מופלאים, הוא היה תופס את היד ואומר, אכלת ארוחת בוקר הבוקר? מה אכלת? לא מספיק, אתה צריך לאכול יותר, אתה נראה לי קצת יותר מדי זהו. הוא היה, אתה מראה את הדאגה שלו, רד עכשיו ותאכל עוד משהו, מכיוון שאתה לא נראה לי כל כך טוב, כנראה שלא אכלת מספיק. אז היה בחור שבאו אליו, וסיפרו לו על בחור, שדרדר קצת, והוא אמר שהוא נוסע, הוא רוצה לקחת, הוא התקשר לפסיכולוג בירושלים, שהוא היה ממש אחד מתלמידיו, או שאחד ממקורביו, אני לא יודע אם הוא למד אצלו, או שהוא שמע אצלו איזה שיעורים, ושאל אותו, והתקשר אליו, אמרתי, רני, יש לי מקרה מיוחד שאני רוצה להביא אותו, שאתה תראה מה המצב, מה קורה לו. אז הוא אומר, אני אביא אותו הערב. אז אומר לו הפסיכולוג, כבוד ראש הישיבה, הוא לא צריך לטרוח, הוא לא צריך לטרוח. אז הוא אומר, לא, 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 אני צריך להביא אותו. הוא אומר, לא, 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 אני לא יכול שאתה תביא אותו, אתה תיסע במיוחד בבני ברק ובכל הדברים האלה. אז הוא אומר, בסדר, בסדר, לא משנה, הערב הוא בא אליך. בקיצור, הבחור מגיע, זה היה בעשר בלילה, הוא דפק בדלת, הפסיכולוג כבר יודע על הבחור הזה, הוא נכנס, יושב איתו, שעה, שעתיים, מדבר איתו, אני לא יודע מה בדיוק, איך, מה היה הסיכומים, כל הדברים האלה, והבחור נפרד ממנו ויורד ונוסע. והפסיכולוג איננו יודע. למחרת בבוקר אומרים לו השכנים, תגיד לנו, מה קרה כאן? מה היה כאן? אתמול בלילה הסתובב באמצע הלילה כאן, הרב שח למטה, מה היה? מדוע הוא בא? מה? הרב שח היה למטה? התברר שאבא לא רצה לגרום לו, הוא אמר שהוא לא רוצה שיבוא, אבל הוא הביא את הילד, חיכה לבחור הזה למטה, הסתובב לו ברחוב, וחיכה עד שהוא סיים את כל הטיפול הזה אצל הפסיכולוג, והיא לקח אותו בחזרה לבני ברק.
לסיום ובפרויים בדקה, מה עברו ארבע שנים, מה חסר לך?
אוי, הוא חסר לי בכל, אני רוצה להגיד לך, לשאול אותו, להתייעץ איתו. לי באופן מיוחד חסר את הדבר הזה, אני רציתי שיראה כיצד נינב, זה הנכדים שלי, כיצד הם גדלים, וכיצד הם מתפתחים, וכיצד הם שואלים. ברוך השם, אני רוצה להגיד לך, והם גדלים ממש במסורת ישראל ולתורת ישראל, וזה חסר לי. רציתי את הנאה הזאת שיראה כיצד נכדיי, שהם נינב, כיצד הם גדלים, והוא היה נהנה כפי שאני נהנה. זה מה שחסר לי באופן מיוחד אל אבא שהוא.
זה פשוט רק לציין שהוא גם היה לו קשר טוב עם שם ביתך מליה ובנך דורון.
זה משהו שבני היה בצבא ושהוא היה במלחמות, הוא היה מתקשר יום יום הביתה לשאול אם אנחנו שמענו ואם הכל בסדר ובכל דברים האלה. ושבני היה נוסע וחוזר משדה הקרב, אפילו מאיפה שהוא היה, הוא היה בא לישיבה כדי להגיד שלום לסבא שלו. וגם, אני רוצה להגיד לך, הוא היה אבא סבא למופת. אבא בעיקר, הוא היה האבא של תלמידיו. וזה מה שאני מתאר לעצמי, שרבים מרגישים בחסרונו.
תודה רבה, רבי פרויים.
אני מודה לך, כל טוב, ושנשמע בשורות טובות.
אמן, אלה טוב. אנחנו עוברים לפרסומות.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. השבוע מחירה מטורפת בשקם אלקטריק, כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווי.
רוצים להתחזק, להתרגש ולהעמיק באמונה? אתם מוזמנים להצטרף למסע לפולין עם הרב מרדכי נויגרשל. אושוויץ, ליז'נסק, מיידנק, ורשה, קרקוב, לודג' ועוד, בליווי תפילות לישועת הכלל והפרט ושירת הלב. לאורך כל המסע יעסוק הרב נויגרשל בכל השאלות המתעוררות. המסע יתקיים בעזרת השם בין התאריכים י' ב' כסלב ל' ח' כסלב. רמת אירוח גבוהה והמחיר שווה לכל נפש. חייגו לארגון מסעי 058-329-8776 058-329-8776.
סובלים מכאבי גב? בעיות אורתופדיות? ברכיים? מפרקים? דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף אחת ולתמיד בשיחת טלפון אחת. תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
עוברים עכשיו לסמארטפון השמור של הדרן, הכולל את כל מה שצריך לצורכי פרנסה, ובחשרות בית דין צדק בני ברק. חייג ותעבור, 0722-555-5588.
ההפתעה הגדולה של חודש כסלב, והפעם נסיעה מיוחדת לנשים עם הרבנית לסרי לקברות הצדיקים שבאוקראינה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הבעל שם טוב הקדוש, רבי נתן ורבי נחמן מברסלב, 26-29 בדצמבר.
השם ישמור אתכם לעד, איזה תענוג, זה שמחה גדולה. כל הנשים מוזמנות עם הרבנית לסרי לבוא להתעלות. ברוך השם, כל מי שנסע איתנו חזר עם הרבה הרבה ישועות.
חייגו עכשיו 058-329-5656, 058-329-5656.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
לפתע, הסיר האיש מראשו את הקסקט ותרי"ג קפאו על מקומם.
דופלה?
הם קראו בתימהון, והאיש ניתר בבהלה.
אוי, קוראים לי דוד, מי אתם? איך אתם מכירים אותי?
אנחנו מכירים אותך זה לא משנה, אבל יש לנו תמונות שלך, ונראה לי שזה הרגע המתאים ביותר להזמין משטרה. חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
כל הנערים, תחרות ילדי הפלא של כל חי מחפשת את הקולות של העתיד. להשתתפות חייגו 1-952-92-93, שלוחה 5. הקליטו קטע שירה ופרטים מלאים ותזכו בהזדמנות של פעם בחיים. כל הנערים במוצש חי עם מנחם דוקר. כל מוצש ב-10, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
נשמע שיחה של הרב חנניה ג'ולק וערך מלבויר, שני תלמידי הרב שך, שיספרו על גדלותו ועל הקשר שלהם איתו. ערב טוב, הרב חנניה ג'ולק.
ערב מבורך.
למדת בישיבת פונביץ', וביום בהיר אתה נכנס לנושא רפואי. איך כל העסק הזה מתחיל?
זה קרה אחרי
נישואי,
בבחור.
כן.
היה לו גם בחור שיכולה בישיבה כשהייתי, כשלמדנו וטיפלתי בו, אבל הכניסה לתוך שטח הרפואי היה חודשיים אחרי נישואי.
כן.
שחמי זכרונו לברכה קיבל אירוע מוחי, התקפי לב וכולי, ואז הסתובבנו שנה בבית חולים הלוך חזור. בדיוק ביום השנה הראשון נישואי הוא נפטר. בשנה הזו לצערי הרבה סבל, הרבה כאב. אז היה לי זמן לצערים הרבה לחשוב איך עוזרים, אי אפשר רק להנח ולהגיד יהיה טוב והשם ירחם. משהו לעשות, ודאי שהוא יחיים, אנחנו נעשה משהו בנידון. אז ביקשתי ממספר שכנות, נתקלתי באיזו ילדה חולת סרטן, שהיא חלתה, והאימא ישבה לידה כל היום, אבא כל הלילה. חשבתי, איך אנחנו עושים בעצם כזו משפחה? עוד ילדים הבית, שהבית מתחיל להתפרק. אז התחלנו לבקש ממספר שכנות שלי, שכל אחד ילך פעם בשבוע, מספר שעות. כך התחלנו, בלי להקים אגודה, אלא סתם לעשות חסד. ראו עוד אנשים שאנחנו עושים, ביקשו גם כן. אז ראיתי גם את הסבל של חולי הסרטן שנעשים לטיפולים, וחולי הדיאליזה שהולכים כל הזמן לטיפולים גם כן. קשתי מחבר שהיה לו איזשהו טנדר גדול, שנפח את זה לאמבולנס, שתן לי דיוק מלוא חדש. אחרי מספר שנים שראינו שבעצם כל הפעילות הזו דורשת גם כן יותר ניסוד, יותר גיוס משאבים, אז הקמנו את עזר מציון.
ואני מתאר לעצמי שכשהקמת את עזר מציון, אתה נכנס לרב שך להתייעץ איתו.
כן, את האמת הייתי אצל הסטייפלר, אני זכיתי לשמש את הסטייפלר, זכרונו לברכה.
כן.
ונכנסתי לסטייפלר, שאלתי אותו, בעצם באתי לגבי שאתה רוצה לסגוף, אתם ראיתי שזה לוקח לי מדי הרבה זמן, לא לפי התוכנית, אמרתי לו שאני רוצה ללמוד, וסטייפלר אמר לי, אם היית בא לשאול אותי לפתוח, הייתי חושב אחרת אולי, אבל אחרי שפתחת בתקופות כל כך קשות של עם ישראל, של כל כך הרבה חולים, אסור לסגור כזה דבר. עושה לך זמנים למרות איזה חבל, אתה חייב להמשיך את זה הלאה. כשהסטייפלר נפטר, ניסיתי לנצל את ה... הלכתי לרב שך, אמרתי לו, אולי הוא יותר לרצה לסגור את זה, רב שך ענה לי. חוזר בישיבה ששם שם מאחור, אומר לי, חנן, יש שטיות, אני לא אוהב לשמוע ממך. אבל רק אתם דברים, שטיות שטוזים די תווק, אני לא רוצה לך לשמוע ממך. אל תדבר איתי לסגור את איזה מציון, כי לא זה הנידון שלנו. ראיתי שיש לי תשליחות, כמובן עם ה... אני נכנסתי בזמנו, כן. מספר שנים שילדים גדלו, נכנסתי לרב שך עם אשתי.
כן.
אני אמרתי לרב שלי, ומה הילדים יראו את האבא שלהם? פעם ראו שאבא שלו למד, לא חברו שספר, חוץ מהכולל, ששבת, אמרתי שבת, הבית היה כולו, שם למדנו. מה הילדים עכשיו יראו את אבא שלהם עושה? אז עכשיו אומר לנו, נראה לך שאני לא אוהב ללמוד. כן, על הראש שלי, ועד החינוך עצמוי, ועד האישי באיזה סיינקב. תאמין לו, אני גם אוהב ללמוד. אז צריך לעשות זמנים. צריך לעשות, אתה צריך לעסוק גם ברפואה, ואתה צריך גם לקבוע זמן ללמוד. אבל הכלל שיהיה בידך, מה שאחרים יכולים לעשות, תשאיר לאחרים. מה שאחרים לא יכולים לעשות, זה התפקיד שלכם. אשתי שואלת, מה יקרה, מה יהיה עם הילדים? אז אומר, תשאיר את הקדוש ברוך הוא נהל את העולם, אתה עשית שלך, ושבוך את הילדים שלהם.
עכשיו, אתה גם טיפלת פה בעניינים הרפואיים האישיים שלו. זה לא מפחיד לעסוק בעניינים רפואיים של אדם כזה ענק?
אני אגיד לך את השאלה הזו, שאלתי את הרב שך כשטיפלתי בסטייפלר.
כן.
סטייפלר היה, שקצת הכיר גם איש חזק, ואנשים פחדו ורעדו רק להיכנס אליו הביתה. כשאני הייתי לטפל בו ממש, לא שעה ולא שעתיים, מהבוקר בשש ורבע עד מאוחר בלילה, נכנסתי לרב שך ושאלתי, איך עושים? שך אומר לי, תראה, מה שאתה מבין שצריכים לעשות, תעשה רק בכבוד וביראה, אבל תעשה. את אותו דבר יישמתי, כשרב שחר אחר כך היה חולה, זה התפקידים שלנו. לא קלים, גילו גרי אדם, מצד אחד הזכות שיש לנו לטפל, מצד שני, זה הרי בגחתם של צדיקים, זה בכלל לא פשוט. אבל ניסינו עד כמה שאדם מסוגל, התורה ניתן בני אדם.
עכשיו, אתה במהלך הפעילות הרפואית שלך, אתה נתקל בהרבה שאלות. יצא, אני תבין שיצא לך הרבה לשאול את הרב שחר, יש איזשהו סיפור של שאלה רפואית שנכנסת וראית איזושהי חוכמה מיוחדת?
צריך לדעת, כשניגשים לשאול שאלה רפואית, אף פעם לוקחת דמיון משאלה לשאלה. כי אנחנו יודעים שיש לנו את הנושא של סייעתא דשמיא בתוך, בכל שאלה על כל אדם לפני עצמו. אבל אני זוכר שנכנסתי לפעמים שאלה ש... שאלתי את השאלה, הוא ניסה כמה פעמים להתחמק מהתשובה, זאת אומרת, הוא לא כל כך סס לענות לי. פעם אחת שאלתי אותו, הרב, מה עושים הבעיה הזו והזו? זה היה סיפור של מישהו שקשר אליי מחוץ לארץ, תעסקו כל השתלה, והוא דחה כל הזמן. בסוף אמרתי, ראשי, מה יהיה עם האישה הזו? זאת אומרת, תגיד לה שתברר כמה... כמה אחוז הסיכוי להצלחה?
כן.
אחרי בירור מאוד מעמיק, כשלקח לי תקופה ארוכה, חזרתי אליו. אבל אחד הדברים שאמרו, שאם יקחו מהמשפחה, זה הרבה יותר יתאים. המשפחה בטבעיות אבל הלכו, עשו בדיקות, ואחד הילדים שם באמת התאים להשתלה. ואז חזרתי מהתשובות, אמרתי לו, תראה, אם זה מהמשפחה, זה 90% הצלחה, אם זה לא משפחה, זה 80%, 75% הצלחה. הוא נורא כעס, נורא, מה פתאום אתה לוקח ממישהו שחסר לו עבר, שהעבר שלו לא עובד, אתה לוקח מאדם בריא ואתה נותן את זה לאדם, את הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם, אם לוקחים את זה מגוי, נו, אבל אתה אל תלך לקחת ממישהו משפחה שיתן את זה, והוא דפק לי לשולחן עם החופץ חיים, היה פה עכשיו, הוא אומר שאסור כזה דבר לעשות, שום אופן לא לקחת, משפחה, עם כל הכבוד, הדאגה שדואגים שם לאימא, בשום אופן לא לעשות, לתת משפחה כזה. מאוד התפעלתי והתפלאתי. תשמע, את מוגע כל כך נחרד, מה שאנחנו חושבים בעצם שאולי כן.
זה טבעי מאוד. אני לא חושב שזה טבעי מאוד לקחת מישהו במשפחה.
אני אומר שוב, יש מושג דף בלבטים לאפר מידע סטויר. אני אומר שוב, אסור לקחת מכאן לימוד. אני מספר את הסיפור כמו שהוא, ש... פשוט מאוד, אנחנו צריכים כל דבר לשאול, ומזה יש לנו את הסייעתא דשמיא הגדולה. תראה, אני אספר לך, אנחנו פעם היינו לפני איזה דינר גדול בחול. נכנסתי לשאול את הרכבית את הברוכה של הפשח על הנסיעה בעצם. נכנסתי ובירך ונסענו. הפעם שואלתי לי, מי הקשר? אמרתי לו, עם זה ועם זה, איתו? הוא בעצם אמר לי, הוא לא נתן לי את הברכה, והבנתי שהוא לא, לא על רוחו שאני אסע. תראה לך שאני נמצא ימיים לפני דינר ואני מבטל נסיעה. לא הבנתי, יצאתי רוצה מטר בנו שלה, מה אני אומר? כמובן שהוא לא אגיד שרב שחר אמר לי לנסוע, אבל מה אני אומר? מצד שני רב שחר לא נוסע, ואם הוא לא אומר לנסוע, אני לא נוסע, אני רוצה להסביר לך מה זה דין המוכן והכל, ולא נסעתי. ושלוש שבועות אחרי זה אני מגלה, שאותו זה שהיה לי את הקשר אותו, שרצה לעשות את כל הסיפור שהוא היה אדם נוחל, שעצרו אותו במדינה אחרת, זאת אומרת, איש כל כך, ואנחנו לא ידענו מכלום, וחלילה, אם היה לי את הקשר איתו, איזה צורה היה לכל הדמצון בחוץ אחר כך. וכשאני התגלה לי הדבר, כמה שבועות, נכנסתי לרב שחר, אמרתי לראשים, אני חייב לספר לך מה התגלה לי. אז הוא שאל אותי שאלה, אם פעם אחת שמעת בקולי, הפסדת משהו, כך הוא אמר לי משפט כזה מאוד, אז אנחנו אתם יודעת, חוכמה לא רק לשמוע, לקבל סתם ברוכה מגדולים, לשמוע כשלא תמיד, ולשאול בצורה אובייקטיבית. יש אנשים שואלים, רוצים לשמוע מה הם רוצים. עכשיו פעם אמר לי, ראיתי מישהו שאל שאלה, ביקשו תמיד להיכנס לרב שחר, כי הוא לא כך הבינו את המפתח שלו, אז שאני אכנס להם ביחד. נכנסתי. ברגע שדם שאל, אבל אני יצאתי החוצה כבר. שאלתי, למה עשית לי את זה? אמרתי, אתה בא לשאול מה רב שחר אומר, זה שמעת. עכשיו אתה אומר לי, אבל זה מה אתה רוצה, לשמוע הסכמה למה שאתה רוצה, וזה אני לא צריך להיות בישיבה בתוך הכניסה של הרב שחר. אפשר אמרתי, גם אנשים רוצים הסכמה מה שהם רוצים. אז מה אני אגיד להם? שזה מה שהם רוצים. אבל צריך עוד להיות כנה אדם עם עצמו, כשהוא בא לשאול שאלת גדול, להיות נקי עם הנגיעות, באמת לשאול את מה דעת תורה, כי זה הורים יותר שלנו היום, אז ככה יסדה לשמוע.
עכשיו, יצא פעם שהוא הזיק אותך אליו הביתה, הוא הזיק אותך אליו באיזושהי שאלה שהוא רצה שתעזור, שאתה תענה?
כן, בהחלט, היה לי סיפור מאוד מעניין, הוא שלח עליי פה בחור שצריך לעבור ניתוח לב, שאני אגיד לו איפה לעבור את הניתוח, ואמרתי לו, נתן לבחור כך וכך, זה היה ביום רביעי בערב, יום שישי, מישהי התקשרה אליי שרוצה להיכנס לרב שח עם ילדה קטנה, צריך לעבור ניתוח לב, איפה לעשות בניתוח לב? חלטתי משהי שאני מאוד בדלת, אמרתי, אמרתי, רב שח מחפש אותך. אמרתי, מה הבעיה? אותו בחור ששולח אליך סבב, אמר לו, שאני אמרתי לעשות את זה וזה. תשוח את זה אותי, מה אני אומר? אני אמרתי לו, אצל הרופא הזה וזה. אבל הוא שמע את מה שהוא אומר, תלך לרופא הזה. אז הבחור אומר לרב שח, אני אגיד לרב את האמת. אני שאלתי את אחד גדול אחר, ראש שיבה שלי, והוא אמר לי, לנסוע לחוץ לארץ. אז רב שח כעס, אז למה אתה נסעת? למה באת לשאול אותי גם כן? הרי אסור לשאול שתי רבנים. טוב, הוא היה נוח במבוכה. אז רב שח אומר לו, תגיד לי, יש לך כסף לנסוע לחוץ לארץ? אבל אין לי כסף. אתה יודע אנגלית? לא. אתה יודע יידיש? גם לא. אז איך תיסע לחוץ לארץ? אבל תשמע טוב מה שתעשה. תיגש לרב שלך, ותגיד לו, שייתן לך ברכה, שאני צריך להצליח בארץ. וכך הוא יצא, נתן לו ברכה ושלח אותו. אני נכנסתי רבי עם ילדה קטנה, אז הוא אומר לראשי, אני באתי למשהו אחר. אז אמרתי לו שהילדה הזאת צריכה לבוא, אז הראשי אומר, היא צריכה לנסוע לבוסטון. האמא אמרה, אוי, חושי, אני עכשיו עזוב את ההוראה שלי, כולם ידעו מזה, איך אני יכולה, הילדים שלי בשידוחים. עכשיו נורא, זה נורא כעס. הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? מה אני מבין ברפואה? תעשו מה שאתם רוצים. לא רק ככה. היא ככה בכתה לה, אומרת ראשי, ואני הבת של זה וזה אתה מכיר. אמרת לו ראשי, היא סבא בצער. הוא שואל, איפה הילדה? אז היא אומרת, פה, הילדה לידי. אז הוא קם הכיסא הלך לביא לטופי. אמר, מיידלה, תברכי ברכה. הוא אמר, אמא, תשמעי, אמא יקרה, תשמעי טוב. היא אומר לך, היא צריכה לנסוע לבוסטון. תיסי, תחזור בשלום, תרקידי בחתונה שלה. וכך היה בי, לצח אותי עם הברכה הזו. שבתי לעצמי, תראה מה קרה. נכנס קודם הבחור, הוא רצה לנסוע לחוץ לארץ, הוא אמר לו, תעשה את זה בארץ. נכנסה הילדה, היא רצה את זה בארץ, הוא אמר, תעשה בחוץ לארץ. הוא חושב שניהם רואו הכל בשלום, הכל בסדר. אבל זה דעתי, אנחנו לא מבינים מה...
את השיקול דעת, את ה...
כך התפלתי לראות מה קורה בחמש דקות. זה מקבל כזה תשובה, מקבל תשובה כזה, אני אשמע, אנחנו לא בנת כנסת רב שמורים לנו.
ערב טוב, רב ירחמיאל בויו.
ערב טוב.
ואני רוצה לשתף אותך במשהו שקרה לפני 17 שנה. בוא תשמע ביחד איתי ונדבר על זה.
מורון ראש הישיבו, שליטון נכנס לאולם. יומים על ימי מלך, שנוי טוב דוי ודוב. יומים על ימי מלך, שנוי טוב. יומים על ימי מלך, שנוי טוב.
הרב בויר, אני מתאר לעצמי שזה גורם לך צמרמורת.
זה לא רק צמרמורת, זה מרגש אותי עד מאוד, למרות ששמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, ולמרות שזה נהפך לכבר משהו מאוד שבלוני ושגרתי, ואני זוכר שהיה תקופה ארוכה שכל פעם שהיו רואים אותי היו מתחילים לשיר את השיר הזה, אבל אין ספק ש...
שזה היה רגע דרמטי, בהחלט. לא מתוכנן בכלל.
לא, בהחלט לא.
וזה יצא מתוך הלב כשכל הבניין הזה רעד.
אכן כן, מי שהיה שמה גילה דבר מדהים, נכנס לאולם יהודי מבוגר, זקן, כפוף, שברירי, ואלפי אנשים, כאילו ללא פקודה, ללא הנחיה, ללא הכנה מוקדמת, הביאו את האהבה שלהם, הם לא ידעו איך להביע את האהבה, את הערכה, את ההוקרה, וזה התוצאה שהתקבלה.
עכשיו, אתה שימשת גם כראש העיר של בני ברק, ואתה ממקימי תנועה דגל התורה, עוסק בעולם התשובה הרבה שנים, בהרצאות בתעשייה האווירית. אני בטוח שהיה לך כניסה לבית של הרב שך, והרבה שמעת ממנו. בוא תשתף אותנו בשיחות שהיה לך בבית של הרב שך.
זה קשה מאוד לבוא ולהתמקד באיזה נושא ספציפי מסוים. התרשמות הכללית היא היום באה לידי ביטוי ביתר שאת שאין לך את זה. אנחנו לדעתי לא ידענו להעריך את מה שיש לנו מספיק, כי כשבאנו לדבר ולהתייעץ ולשאול ולשמוע, אז כשהיה לנו את זה בהישג יד, ולאנשים המקורבים היה את זה בצורה חופשית יותר, לא ידענו להעריך. היום, כשאין לך את זה, אז אתה יודע מה הפסדת, אז אתה יודע מה בעצם חסר לך. אבל זו הייתה חוכמת חיים משולבת עם תלמיד חכם גדול ומעמיק, עם לב אוהב ורחמן בצורה בלתי רגילה.
זאת אומרת, היית רגיל כמעט בכל יום או יומיים להגיד, טוב, אנחנו ניכנס לשאול את הראשי ומה הוא אומר. זה היה מין חלק מהחיים.
נכון, אין ספק.
זאת אומרת, להיכנס, לשאול, לקבל עצה, אפילו על דברים הכי פירוטים.
חוץ מיום שלישי.
חוץ מיום שלישי, כן.
חוץ מיום שלישי. אגב, היום הטוב ביותר, והשעה הטובה ביותר, שהייתה להיכנס לרב שך זצ"ל, היה יום שישי אחרי הצהריים. אבל לא תמיד היית יכול לדחות את הדברים לתאריך ולשעה הזו. אבל מי שזכה להיכנס ביום שישי אחרי הצהריים, כשהרב שך כבר היה מוכן לקראת שבת, זו הייתה שעה ממש נהדרת.
עכשיו, במסגרת העשייה שלך, אני מתאר לעצמי שהיו שאלות שמעניינות. נכנסת, שאלת, קיבלת תשובות. תן לנו איזושהי דוגמה של איזושהי שאלה אחת, או משהו ששאלת וקיבלת תשובה. היו כלומרת, זאת תשובות לא מתוכננות בכלל. נכנסת בכלל, קיבלת תשובה אחרת לגמרי, בכיוון אחר לגמרי.
הנושא הזה היה כל כך חזק, כשאנחנו היינו נכנסים לשאול והיינו מבקשים בעצם לקבל תשובה כמו שאנחנו רוצים בעצם.
נכון.
כי הלא היינו מעוניינים בתשובה מסוימת, רק היינו צריכים לקבל אותה מהראש שיבה. אז אנחנו היינו מתכננים איך לשאול ומה לשאול ואיפה לשאול, וקיבלנו תשובה הפוכה ממה שרצינו, ואז אמרנו, אוי חבל, הראש שיבה לא תפס בעניין. הוא לא קלט את העניין, חבל. ושנתנו תשובה הפוכה. לא עבר הרבה זמן, לפעמים שבוע, לפעמים חודש, ואז אמרנו, אוי ואבוי, איזה חכם הוא. והתאר לנו שהתשובה ההפוכה היא בעצם היא התשובה האמיתית. אבל אני הייתי מעדיף לספר לך איזה דבר אחר. הייתה לי שאלה ביום שלישי, שאלה מאוד קשה, ובאתי להיכנס לשיבה, ואמרים לי, אי אפשר להיכנס היום. ואני אמרתי להם, לא יועיל שום דבר, השאלה היא דחופה, אני חייב להיכנס היום. ואז אמרו לי, תמרוח את היד הדלת, אם הוא יתוכל להיכנס, תכנס, ולא הצלחתי. וזה מאוד חרה לי. וביום רביעי הייתי ככה קצת כעוס, ואז ניגשתי לראשי ומצא ראשי, ואני, מותר לי לשאול שאלה? אומר לי, בטח. אמרתי, לא, אבל היא שאלה חצופה. אז הוא חייך אליי ככה, תפס לי את היד, ככה אז הייתי זוכה לי מפעם לפעם שהוא תופס לי את היד, הוא היה אומר לי, צ'אל, צ'אל, צ'אל. ביידיש, פרקט, פרקט. שאלתי ראשי, ואני לא מבין, אני אתמול היה לי שאלה, לא יכלתי להיכנס לראשי, שהראשי והמחל לי. את השיעור הזה שהראשי ואמר אתמול בערב, הראשי כבר אמר אותו המון פעמים, זה גם כתוב בספר. בשביל מה אי אפשר להיכנס לראשי ביום שלישי? נכון, יש שיעור בערב, אבל... אבל הראשי כבר מכיר את השיעור, זה לא חומר חדש. ואז הוא ככה נעץ בי את העיניים שלו האלה, והוא אמר, דו נאריינר, מעין שותק קטן. אתה באמת חושב שכשאני הולך להגיד שיעור, אז אני מסתכל בספר, ואני הולך להגיד את השיעור שאמרתי בספר? ראשית כל, אין אצלי דבר כזה, אני לומד את הסוגיה מחדש, ותמיד יש לי דבר חדש לומר, אבל לא זו הבעיה. מה שמפריע לי במשך יום שלם, ואני במתח, מה אני אומר בשיעור? שהרי אם אני אפתח בשאלה קשה, החלשים יגידו, נו, היום אין כבר מה לשמוע, חבל. אם אני אפתח במשהו שטחי, יאמרו החזקים, היום זה כבר לא יהיה שיעור, כבר מתחיל לי שם, מה זהו? אני מחפש יום שלם את הדרך לשתף חלשים וחזקים ובינוניים שימצאו עניין בשיעור. אומר לי, אתה חושב שזה דבר קל? אי אפשר, זה צריך לדעת שאם חס ושלום בחורים לא יבינו את השיעור וישברו, זה אחריות שלך, מה אתה מדבר? איך אתה חושב בכלל לשאול? ואז ראיתי שכל המבט שלי הוא מבט בעצם לא נכון, מבט בכלל לא מקיף את הכיוון שלו, את החשיבה שלו וכדומה.
עכשיו, במסגרת הפעילות הציבורית שלך, היית ראש העיר של בני ברק, היו שאלות שקשורות לציבור, לכלל עם ישראל, או בפעילות הציבורית שלך, יש איזושהי שאלה שאתה יכול לשתף אותנו?
הוא היה מאוד בעד, כמו שחשבו שהוא איש מלחמה, או כמו שניסו להציב לו איזה מין סטיגמה, שכאילו שהוא מעורר חילוקי דעות וכדומה, הוא היה מאוד מאוד בעד אחדות. אני ניהלתי מטעמו כל מיני מסעים ומתנים, והרצון שלו האמיתי והכנה היה להיות ביחד מבלי לוותר על מה שמגיע, אבל ביחד, ביחד, זה השאיפה שלו. אני זוכר שכמה כאב לו כשניסו לומר שהוא כביכול נגד החסידות. זה כל כך כאב לו, וזה כל כך חרה לו, ואני נגד החסידות. והוא היה כל כולו רצון של אחדות, אבל לא היה מוכן להתפשר על שום דבר. עכשיו היה דבר מסוים, שהייתה בקשה שהופנתה אליי משמעון פרס, שהוא ביקש להתקבל אצל הרב שך. ואני פניתי לרב שך ואמרתי, ראשי ושמעון פרס רוצה להיכנס לראשי, והוא סירב. אמר לי גם נימוק, אני אינני רוצה כרגע לומר אותו ברבים, אבל הוא סירב. לאחר מכן ביקשו ממני שמאחר הוא לא רוצה לקבל את מר פרס, אולי יקבל את מר יצחק רבין שהיה באותו זמן שר הביטחון. ואז הוא חשב ואמר, כן, הוא הלו דואג לכך שבני הישיבות יוכלו להמשיך ללמוד תורה, אותו אני אקבל. ואז יצחק רבין הזמין אותי למשרד הביטחון, וביקש ממני, לא היה לו הרבה מושגים ביהדות או ברבנים, הוא ביקש ממני שאני אסביר לו מה זה בכלל הרב שך, ומה, איך הוא צריך להתנהג, ומה הוא צריך לומר. ו... אני אמרתי לו מה שאמרתי לו, ונסענו יחד במכונית שלו, עם הנהג שלו המפורסם. הוא כל הדרך ביקש לדעת על האיש. מה הכוח שלו, מה העוצמה שלו, מדוע רוצים כולם ללכת אליו. וכשנכנסנו לרב שך, הרב שך מאוד מאוד כיבד את נציגי המלכות. כשהיה מגיע אליו מה שנקרא נציג המלכות, נציג השלטון, הוא היה... לובש את הפרק שלו ואת הקפלות שלו של שבת, כי הוא היה אומר לנציג המלכות צריך לכבד. ואז היה דו שיח מאוד מאוד מעניין בין שניהם, ולא כאן המקום להעריך מה היה הדיבורים ומה הוא הרב שך הסביר לרבין. אחרי שיצאנו, ויצאנו בגלל אנשי הביטחון מדלת אחרת, כדי שיתעצפו כבר אנשים בחוץ, אז הוא אמר לי שההתרשמות שלו היא ככל שהוא ראה אדם שברירי יותר, כך הוא ראה אישיות חזקה ונעלה יותר. הוא היה, יצא ממש מהתפעלות. הוא אמר, תשמע, יהודי בגיל הזה עם כזו עוצמה וכזאת בהירות וכזאת ברירות, והוא אמר לו דברים מאוד מאוד חדים, והוא אמר, תשמע, בעצם מה היהודי הזה מייצג, מה הוא יכול למכור לי, ואף על פי כן תראה איזה מין עוצמה. מפעם לפעם כשהייתי נפגש איתו, הוא היה אומר לי, אני לא יכול לשכוח את הפגישה הזו עם הרב שך. ואני אגיד לך, חבל על די עבדין ולא משתכחים.
תודה רבה, הרב ירחמיאל בויו.
תודה רבה לישראל בן צביק, שיהיה לכם המשך הזנה רבה, ונפגש בסיפורים אחרים בשבוע הבא. לילה טוב לכם וכל טוב מירושלים. Yeah.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי